טיפולי הקפה הופכים להיות מחשבות של קודש בראש שלכם. תצום יומיים, אפילו אם תדלג על ארוחה או שתיים, אז כבר המוח שלך עובד פחות טוב. זאת אומרת שיש איזה ניצוצות של חיות באוכל שהן יכולות להחיות את הגוף שלך. ומילא גם לתת משכן לנשמה, והאנרגיה, מה שאנחנו קוראים, שהחומר נהפך לאנרגיה, הוא סוג מסוים של יכולת להתבונן על הדבר הזה, שיש אותיות כן, אני לא כזה מבין בפיזיקה, אבל כאילו זה סוג של הגדרה מופשטת בחומר. שהחומר הוא אנרגיה, שהחומר הוא, נכון, כמעט כולו רק הסיבוב של האטום, של האלקטרון, כאילו כמות החומר לעומת ה... אבל אז יש בזה חיות, והחיות שיש בנו היא יותר מהכל. זה הכל נברא מאת השם, אבל אנחנו חלק אלוק הממעל ממש, חלק מהפנימיות של הקדוש ברוך הוא שהוא נפח מתוכו, וביאר את זה בעל התניא, והמושג בהבנה שאנחנו חלק הוויה, כלומר אנחנו חלק משם הוויה, חלק של יוד קי וו קי, אנחנו חלק מזה. ובסוף הפרק שלא הספקנו פעם שעברה, אז הוא משווה, ניגע בזה בהמשך השנה, שעסק בחלקים אחרים בתניא שהוא מבאר את זה יותר בהרחבה, ופה זה בתמצית, אז אפשר ללמוד את החצי השני של פרק ד' שנה, כי הוא בעצם מבאר את 10 הספירות, ואיך הן כלולות בשם י' כ' ו' כ'. זה משהו מסביר בחלק השני של פרק ד', שזה בעצם הבנה של כל שם השם וההנהגה שלו את העולם, ומה זה 10 ספירות ומה ההתייחסות ביניהם. במקומות אחרים עושה את זה בהרחבה יותר גדולה. אז חשבתי רק לומר את זה, כיוון שגם בסייעתא דשמיא לא הספקנו, אז תוכלו להשלים את זה, אבל באמת זה נושא יותר... זה לא נושא, זה תורה גדולה בפני עצמה, זה נושא בפני עצמו. הרעיון ששם הוויה כולל את 10 הספירות, שהם הצורה שבה הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בעולם, הצורה שבה הוא מנהיג את העולם, ב-10 ספירות. מבחינתנו אנחנו קולטים את זה כ-10 כוחות, 10 הנהגות. היכולת שלנו להבין את הדבר הזה, דרך ההתגלות של 10 הספירות בנפש שלנו. עקרון יסודי בחב"ד, בכלל בחסידות, אבל חב"ד מרחיבים את זה מאוד מאוד, שנקרא מבשרי חזה אלוה. מבשרי דווקא, הכוונה שהבן אדם יכול לראות איך הוא בכוחות נפש שלו, בצורה שהכוחות נפש לא עובדים, ואפילו בבשרו, איך שהגוף שלו מתוכנן, אז ככה יכול לראות את הקדוש ברוך הוא. זה מתחיל מהבריאה, נכון? כי מה כתוב? שאיך אנחנו נבראנו? בצלם אלוקים, נכון? כביכול, זה שאנחנו מגלים את הקדוש ברוך הוא דרך הצורה שבה אנחנו מכירים את עצמנו, את הבשר שלנו, את הגוף שלנו ואת הנשמה האלוקית שבנו, את האישיות שלנו, זה לא כמו שהרמב״ם אומר, שאומרים יד השם, יש הרמב״ם שרוצה להסביר, זה רק משל, זה לא באמת שיש לקדוש ברוך הוא יד, אלא רוצים להגיד שהוא פעל בכוחו הגדול על מצרים, אז הוא אמר יד השם הויה במקנך. זה לא שחשבו עכשיו בזמנו של הרמב״ם, הרבה טיפשים חשבו שככה זה ממש, שיש לו יד. מכירים את הרמב״ם הזה בלכות תשובה, זאת אומרת שמי שחושב שהוא בעל גוף, אז הוא מין ואין לו חלק לעולם הבא. מה שיותר מפתיע מהרמב״ם שמה זה הרייבד שאומר למה לא, יש הרבה שחשבו ככה, רבים וטובים. חלק מהגרסאות זה רבים וטובים ממנו חשבו ככה. זה פיקוח, אם יש היתר לחשוב ככה בכלל, שיש לו גוף, יש איזשהו היתר כזה של הפייסצנה בשלבים מסוימים של עבודת הדמיון, שהוא מרחיב בה, שהוא מורה היתר בשלב מסוים של מי שקשה לו לדבר עם השם יתברך או לחשוב על השם יתברך, לסמוך על הרייבד הזה. לדמיין אותו. זה הרבה יצאו נגד זה. נראה לי גם שזה הפשט של הרייבד. אבל לפחות אתה רואה שזה היה נפוץ, גם אצל רבים וטובים. אז הרמב״ם, שהוא בא לשלול את ההגשמה, אז הוא אומר, זה לא שיש לא יד, חס ושלום. זה מין כאילו, בגלל שאנחנו לא יכולים להתבטא בשפה מופשטת, אז אנחנו מלבישים את זה ואומרים, יד השם. אבל זה לא חס וחלילה שיש לו יד. בהבנה של המקובלים זה הפוך. זה לא שיש לך יד, אתם רואים פה יד, זה נראה לכם יד. באמת, באמת, היד. זה מה שקוראים בעולם העליון, יד. הראש. זה באמת, כאילו, האדם. והקדוש ברוך הוא עושה פה, בתוך העולם הזה, בגוף הזה, מה שהוא רחוק, 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 בצלמו כדמותו. כמו שיש את ההתגלות של השם יתברך בעולמות העליונים, מופשטים מכל גשם, מכל צורה של הגדרה. יש דבר כזה שנקרא דמות אדם, שזה 10 הספירות שבהם מנהיג את העולם, והקשרים ביניהם, והחיות שיש בהם. כמו זה גם יש פה בעולם הזה. אז אנחנו בעצם צל קלוש של מה שיש שם, בגוף שלנו, ועוד יותר בנשמה שלנו, שהיא ממש חלק אלוה ממעלה. אז בגוף שלנו אפשר לראות את 10 הספירות האלה, שזה החלק העליון של הראש, חוכמה, בינה ודעת, כתר, חוכמה, בינה, שזה הצדד של המחשבה יותר, של המוחין, של העולמות הנסתרים. אף אחד לא יודע מה אני חושב עכשיו, זה צדדים נסתרים. יש את העולמות הרגשיים, 7 מידות, 7 הספירות של, של הגוף. למטה, אז רואים את זה בגוף, אבל עוד יותר זה קיים בנפש. הנפש מבטאת את הכוחות המחשבתיים שלה. ויש בה כוחות רגשיים של חסד וגבורה, של אהבה ואירה, של יכולת להתבונן בגדלות השם, ומזה להגיע לאהבה ואירה, ובזה עוסק חלק גדול מהחלק הראשון של התניה, ניקוטי אמרים, ביכולת לעבוד עם כוחות הנפש האלה. עד שזה מגיע, וזה כלול בשם הוויה, 10 ספירות מחולקות בשם י' ק' ו' כן? ואנחנו חלק אלוקא ממעל, ההשפעה שתיאר אותה, שמנדה נפח, מתוכי נפח, אז יש את האות ה' התחתונה שהיא הכוח של הדיבור, הספירת המלכות, שעניינה הוא הדיבור, והיכולת להביא לידי ביטוי את כל מה שקיים לכל שאר הכוחות, להנהיג אותם, להביא אותם לביטוי, ואנחנו שייכים אל החלק הזה, הנשמה שלנו נמשכה מהחלק הזה, מהמקום שעוד לפני שהוא היה דיבור, זה נקרא ההבל העליון. לפני שעכשיו אני מדבר, יש את הכוח של הנפיחה, של הרוח שנמצאת בפנים. מזה, מהשם העליון הזה, נוצרה נשמת האדם. היא התחתונה. והיא מחיה פה את הגוף, את הנשמה שלנו. אז אנחנו בעצם משכן, לא רק משכן לשם השם, אנחנו חלק משם השם. חלק משם השם נמצא פה בעולם. מילא, זה סיימנו שבוע שעבר, שכובד האחריות של הדבר הזה, והשמחה והגדלות על מה שיש פה מסביבנו באנושות שבה אנחנו חיים קשורה להתבוננות על הדבר הזה, ליכולת שלנו להיות חלק משם השם. מישהו למד פה תומר דבורה פעם? של הרמק? מה? בשאיפה? ספר מוסר על פי הסוד, שהוא מתאר את המידות, הוא בעצם לפי פרקים של 10 ספירות, והוא נקרא את ההתחלה שלו. ערב אני הולך אליו, אז אם אתם רוצים, עוד דרישת שלום, אני מתפלל עליכם.
איפה?
בצפת, ממש קרוב לערי. רמק, רבי משה קורא לזה. מה?
הוא היה הרב שלה.
הוא היה המקביל של הארי. ארי למד בירושלים, למד במצרים, הגיע לשם, והרמק זה תורה אחרת קצת ממנו, כן? האדם ראוי שידמה לקונו, ואז זה הפרק הראשון, ואז יהיה בסוד הצורה העליונה, צלם ודמות. שאילו ידומה בגופו, כמו שאמרנו שגם הגוף שלנו דומה ולא בפעולות, הרי הוא מחזיב הצורה, ויאמרו עליו צורה נאה ומעשים כאורים. זה שאתה בדמות אדם, זה כמו פסל. ויש דבר כזה, כן? היה לפני שבועיים פרשת השבוע, שכלילת אלוהים תלוי, ברגע שתולים את ה... מכירים את רשי על זה, כן? שברגע שתולים, משאירים את התלוי על העץ, אז חושבים שכלילת אלוהים תלוי, כן? שכביכול הוא, כי אנחנו בצלם אלוקים עשה את האדם. אבל עיקר הצלם והדמות זה הפעולות, ההנהגות שלנו, מה יועיל לו להיות כצורה עליונה, דמות תבנית איבריו, ובפעולות לא ידמה לקונו. בן אדם רק עשוי בגופנית בצלם אלוקים, בתבנית הזאת, אבל האישיות שלו היא לא בהנהגה הזאת. לפיכך ראוי שידמה אל פעולות הכתר, שהן 13 מידות של רחמים עליונות, ורמוזות בסוד הפסוקים, מיאל כמוך, הנושא אבון ועובר על פשע לשירית נחלתו, לא החזיק לעד אפו, כי חפת חסד הוא. ישוב ירחמנו, יכבוש אבונותינו, ותשליך במצולות ים כל חטאותם, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, שנשבעת על אבותינו ננקדת. אז צריך שימצאנה בו 13 מידות הללו, ועכשיו נפרש אותם פעולות 13 שראוי שתהיינה בו. זה הפרק הראשון, שזה הדבקות במידת הכתר. כמה שזה המידה הכי עליונה והנהגה הכי עליונה, בכל זאת הוא מתאר את זה אלינו, זה בפרק הראשון. ופרק ב' עובר להנהגות של שאר הספירות דווקא. אני מתייחס היום גם למידה הראשונה, מיאל כמוך, סוג של הנהגת השם. עליונה, בסדר, בוא נתחיל בפרק ה'. והנה, יש? והנה המשכת וירידת הנפש האלוקית לעולם הזה להתלבש בגוף האדם נמשכה מבחינת פנימיות, ומקור הדיבור הוא ההבל העליון המרומז בעוד התתאה כנל, וכמו שנאמר, ויפח באפיו נשמת חיים ויהיה אדם לנפש חיה ומן דנפח מתוכי נפח. וזהו שנאמר, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. אנחנו חלק עמו, הסברנו חלק ממש, חלק מהשם, ולא חלק שאנחנו בחרנו לנו את החלק שלנו, כן? שאתה חוצה אבטיח, אתה לוקח את החלק שלך. אז החלק, במובן הזה, זה החלק שלי, נכון? שאנשים מתבטאים, חלק שלי, במובן הזה, זה חיצוני לי. אני בחרתי חלק מהאבטיח אליי. לא, חלק השם עמו, זה לא שהוא לקח את כל האומות ואמר, זה יהיה החלק שלי. מבינים את ההבדל? ההבנה הפשוטה שזה החלק שלו, אז יש לכל עם את המלאך שלו, את השר שלו, ומתוך כל העמים, כמו שבמדרש על מעמד הר סיני, אז הוא עבר והסתובב ואמר, או, זה נראה לי טוב, אני תופס את זה, זה החלק שלי. אחד הסתובב בארץ, תפס את החלק שלו, כן? בחר לו את הנחלה שלו. אז אנחנו אומרים גם אנו נחלתך, שהוא יעקב בחר לו יד, כן? הקדוש ברוך הוא בחר בנו. אבל שהוא בחר בנו במובן הזה, זה לא רק מבחוץ לקח ובחר, אז אנחנו החלק שהוא בחר, אלא במובן מסוים הפוך, הוא יצר אותנו ואז אנחנו חלק ממנו. זה לא החלק, זה לא כאילו שיש אומות והוא החליט שאנחנו נהיה, ואז יש איזשהו ניתוק בינו לבינינו. זה חיצוני, הוא בוחר את הפלח הזה. אבל הבחירה שלו בנו, הוא לא רק שהוא בחר אותנו מכל החלקים שהיו, אלא הוא נתן בנו חלק ממנו, יעקב, חלק השם עמו. בעצם צריך לקרוא את זה, לא זוכר איך קוראים למשפטים האלה בתחביר. חלק השם עמו, בעצם צריך לקרוא לזה, עמו הוא חלק מהשם, כן? חלק מהשם נמצא בעמו. עמו של הקדוש ברוך הוא, עמו של הוויה, הוא חלק. הוויה חלק, עמו הוא חלק מהוויה. חלק משם הוויה נמצא בעמו. הוא ממש נמצא בתוכנו, וזה מין... כתוב על המשכן, ששם הגילוי של השכינה בתוכנו, הגילוי של השכינה, השכינה זה ההתתאה, ההופעה התחתונה של הקדוש ברוך הוא שמתגלה פה בעולם הזה, אז הגילוי הכי גדול של זה, זה היה בבית המקדש, במשכן. אז חז"ל אומרים שהזוהר כותב שהמשכן, למה הוא נקרא משכן? לשון משכון. ברגע שנוקח לך את השעון בתור משכון, אז חלק ממך נמצא אצלי, כן? עכשיו אתה בטוח, בטוח אני אפגוש אותך פעם. גם אם אתה תיעלם או משהו, אני לקחתי משכון. המשמעות היא שאתה נמצא אצלי, אני תופס את כולך דרך המשכון. אז המשכן במובן הזה זה חלק, השכינה ירדה לפה ועכשיו יש משכן. משכן במובן הפשוט זה שהוא שוכן פה. אבל הזוהר דורש את זה גם שעכשיו יש משכון פה, זאת אומרת הוא כאן, תפסנו אותו. יש כמה ביטויים כאלה. וחז"ל שאנחנו כאילו תופסים, זה כאן, זה אצלנו.
טוב על אותו. לא, זה טוב בגלל המשכן, אבל...
למה זה יכול להיות לא טוב?
אני מסתם שצריך לקחת משהו כדי ש... כאילו כדי שבא נברח לי.
זה משהו במהות שלך, זה לא משהו חיצוני שאתה עכשיו...
זה הישג שלנו כביכול.
אנחנו כאילו אלו שלו?
לנו יש משכון, המשכן זה המשכון שלנו כביכול. אנחנו משכנו, יש לנו פה את השכינה. למדת את ההיסטוריה, אז אתה יודע שזה לא תמיד החזיק מעמד. לפעמים הוא לקח את המשכון. יש גם בזה תיאור שהוא לוקח את נשמות הצדיקים, הוא לוקח את השכינה, ועל זה הוא מדבר פה, נגיע בעזרת השם לפרק ו'. אבל העובדה שזה חלק מאיתנו, אז זה אומר ככה, יעקב חבל נחלתו. מה זה חבל? פירוש כמו חבל, על דרך משל, שראשו אחד קשור למעלה וקצה הוא למטה. אז החבל קשור מלמעלה, שם השם הוא נמצא, החלק התחתון אצלנו, שם הוויה, ואנחנו יכולים על ידי הפעולות שלנו, מתוך הגוף שלנו, מתוך הנשמה שלנו כאן בעולם הזה, להיות שותפים אליו למעלה. אנחנו ממש שותפים בבריאה, שותפים במציאות, שותפים בהוויה. עם ישראל הוא חלק משם הוויה, הוא חלק מההנהגה של העולם. מה שאנחנו עושים פה, זה התחתית של החבל, ואיתו אנחנו מנענעים, זה מנענע את כל העולמות למעלה. כי הנה פשט הכתוב מה שנאמר ויפח, הוא להורות לנו, כי כמו שעל דרך משל, כשאדם נופח לאיזה מקום, אם יש איזה דבר חוצץ ומפסיק בינתיים, אין הבל הנופח עולה ומגיע כלל לאותו מקום, ככה ממש, אם יש דבר חוצץ ומפסיק בין גוף האדם לבחינת ההבל העליון. זאת אומרת, ברגע שאני נופח, אז זה, שזה עוצר, אז נגמר. אבל אם זה, אין שום דבר שחוצץ, אז הנוכחות של שם הוויה נמצאת נוכחת בתוכנו. יש, תכף הוא יפרט איך זה, אפשרות להפסיק את הנוכחות של השם פה בתוכנו. אך באמת, אין שום דבר גשמי ורוחני חוצץ לפניו יתברך, כי עלו את השמיים ואת הארץ אני מלא, ומלוא כל הארץ כבודו, ולית אתר פנוי מיני בשמיים ממעל והארץ מתחת אין עוד, והוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. אז איך יכול להיות הבדל? אם, כמו שהתחלנו לפני כן להסביר, שהכל הכל הכל בעולם הזה זה רק נוכחות אלוקית, אז באמת לא יכול להיות פער, לא יכול להיות הבדלה. ואף פעם אין הפסק בזרם שהקדוש ברוך הוא מזרים, זרם של חיות לתוך העולם הזה. מה יפסיק את זה? נשים מחיצה של ברזל, נעצור את זה עם קרטון?
למה
הוא
תפסיק
יהיו? מה? למה שתפסיק? הוא תכף יראה שיש להפסיק. הוא אומר, על דרך משל, אם היה איזה מחיצה, זה היה הפסק להפסיק. אבל באמת אי אפשר להפסיק. אלא, כמו שאמר בישעיהו, כי אם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. והטעם, איך האבונות מבדילים? בואו נתקדם עוד טיפה ואז נסביר. לפי שהם נגד רצון העליון ברוך הוא המחיה את הכל. כמו שנאמר, כל אשר חפץ השם עשה בשמיים ובארץ.
אפשר להגיד שזה כאילו
מושחת
את שני צדדים?
זה אתה כבר, יש לך איזושהי יכולת. מה? לא, 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 תודה. חבר שצוחק עליי שאני לא יודע לשתות את הקפה, שתות זה לאט לאט. אין שום פער, בואו נלך על העולם, בסדר? רצון השם מתגלה בעולם בכל דבר, גם שאנחנו לא מבינים. אם באה סופה מתקרבת בים האטלנטי לתוך איזה חוף, אטלנטי זה איזה חוף זה? המזרחי, המערבי? עולות תמימות כולם, אשריכם. אז הולך להיות פה איזה משהו נורא והיום. עכשיו, אף אחד לא יבוא בטענות לרוח הזאת, נכון? כי זה חלק מרצון השם. גם הרוחות והסופות שיש בעולם, זה התגלות של רצון השם. אין להם איזושהי ישות עצמאית שיכולה לסרב, לא לעצים, לא לשמש, לא לפגעי הטבע, לחיות, לדומם, לרעידות האדמה, הם כולם חלק מהטבע שהקדוש ברוך הוא דרכו מנהיג את העולם דרך הרצון שלו. כולם עושים את רצון השם. יש ביטוי יפה בהתחלת פרק שירה. תראים את פרק שירה? שכל חיה וכל זה, יש פסוק שזה מה שהיא אומרת. אז איך פרק שירה מתחיל? דוד המלך זכה עליו דעתו שהוא סיים את ספר תהילים. צדק. זה אחד הספרים. מחזיקי מעמד עד היום. בסט סלר. יותר מ... יש יותר מהתנך. בתנך יש תהילים, חוץ מזה יש תהילים. באמת, גם... זה פלא, היכולת של, של להלל את השם מדברך בכל כך הרבה אילולים. בכל כך הרבה אופנים ויכולות שאתה... אתה מזדהה כל פעם, בכל רגע, לכל זמן בחיים יש לך פרק שהוא מתאים עכשיו בשביל להודות, להלל, להצטער, להתלונן, להשתוקק, זה שם איזה, איזה מגוון גדול של חיים שכולם פונים אל השם מדבר. ואז הוא אמר, יש מישהו שהילל הקדוש ברוך הוא יותר ממנה, יותר ממני, ואז קרקרה איזה צפרדע, ואמרה לו, אני? חוצפה. דוד המלך, איזה צפרדע. אמרת לו, אני, כל קרקור וקרקור שלי זה רצון השם. אתה, כמו שקראנו בתנך, בלי להשמיץ ובלי לעבור על לא תנוי שאתה מיתו, יש לך שם גם קטעים שאתה יכול להפנות עורף, שבא אליך נתן, והרי יש פרקים שאתה כותב על התשובה שאתה עושה, נכון? פרק נ"א, דוד. ובוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. ואז יש פרק שלם על תשובה, זאת אומרת שהיו כמה רגעים שלא היית עם רצון השם. אז העולם כולו בכלל לא תמיד מקבל חיות מרצון השם. זאת אומרת, מה זה? מה זה? מה זה החיות של העולם? החיות של העולם זה ההתגלות של רצון השם. שהשם מתברך, מתגלה בעולם, זה החיים. אי אפשר להפסיק את זה. רק אחד יכול להפסיק את החיות של הקדוש ברוך הוא פה בעולם, כביכול. האדם. ולמה? הוא יכול להסתובב ולא לעשות את רצון השם. כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. זה היחיד שיש לו את האפשרות הזו. לאף בריאה בעולם, מהמלאכים עד השרצים ועד פגעי הטבע, הם כולם כל הזמן עושים את רצון השם. אז אף פעם אין חוסר נוכחות של השם יתברך בעולם. רק ברגע שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני ייטיב עם שכניי ואני גונב אותם, אז הנה יש פה פעם ראשונה הופעה של משהו בעולם שהולך נגד רצון השם, מפסיק את הזרם של רצון השם לתוך העולם. וגורם פה בעולם הזה קריטה מהנוכחות האלוקית. רצון השם, אני לא הופך להיות כלי לרצון השם, על ידי זה שאני עושה את רצונו, אני מצליח לנצח אותו, כביכול. אני מצליח, השם יתברך רוצה את הטוב ואת השפע שיופיע בעולם, ואת האור שלו שיופיע, ואני מצליח לסגור את הברז, כמו שדיברנו בהתחלה וביטול עשה, או שאני מצליח אפילו, תכף אסביר מה קורה פה, נשגע את כל המערכות ברגע שאני ממש הולך נגד רצונו. אז אני מבדיל וגורם לשפע לא להגיע.
מה אתה הקוצר של י'?
איפה אנחנו? זה המקור. מקור השפעת שם הוויה ונרמז בקוצו של י'. מה שדילגנו, סוף פרק ד', השם, העשר ספירות, הן מתחילות מהקוצו של י' עד להי התחתונה. אז אנחנו הקצה של ההי התחתונה, זה הסוף של ההשפעה של שם הוויה לתוך המציאות שלנו, לתוכנו. אבל זה מתחיל מלמעלה, הכל קשור, נקרא כתר מלכות. קוצו של י' זה כתר, י' ק' זה חוכמה בינה, ו' זה השש צוות, שזה רמפין, וההי התחתונה היא ההתממשות. יכולת ההנהגה וההתממשות של כל הכוחות האלה בתוך המציאות היא זו שחודרת לתוך העולם שלנו, ה' התחתונה הזאת, שאליה אנחנו חותרים במהלך התשובה, להשיב את ה' התחתונה, וה' התחתונה משפיעה אלינו, ואנחנו בחוצפתנו מצליחים להפנות עורף וללכת נגד רצונו.
הדבר הזה שאנחנו הולכים נגד רצונו זה חוסר בהופעה האלוקית, או שזה שאנחנו פשוט לא עושים את רצונו? כי יש פעמים שמסתבר שבדיעבד, אז מה שאנחנו עשינו זה כאילו חלק מהמהלך.
זה ההסתכלות העמוקה, איך זדונות נהפכות לזכויות. הרב צדוק הוא מעמיק בזה הרבה, בעקבותיו הרב קוק ו... פרק תזיין, א' בפסקה, חייכים, מכירים את הפסקה הזאת? חיים ממנה באלול, כן? עברתם עליה? אה? אז מה שהוא אומר שם, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא רוצה שאני לא יעבור על רצונו, נכון? ואני, אישי, אספר לכם שמדי פעם זה קורה. אז ברגע הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אלמד תורה ואני מבטל תורה, אז מי מנצח? כביכול. שאלת הידיעה והבחירה, נכון? אז הנה, אני הצלחתי. במפרע מסתבר, כמו שאיפה אומרך?
ידידיה.
ידידיה. ידידיה? אחרי התשובה, מסתבר רטרואקטיבי, שזה גם היה רצון השם. ככה מסביר רב צדוק. כשהבן אדם שב בתשובה, עובדה שזה נעשה. אם השם ממש לא היה רוצה שזה יקרה, אז זה לא היה קורה. זה קרה. עכשיו אתה יכול להגיד, חטאתי כי השם רצה שאני חטא. יכול להיות. הבעיה אבל שגם אתה רצית. לכן אתה נענש. לכן אתה רחוק מהשם. אין לי שום בעיה עם מה שעשית. הבעיה היא שרצית נגד השם, זה הבעיה. הרי להרוג בן אדם, חלקכם החזיקו נשק בחיים שלהם והם יעשו את הפעולה הזאת, ואין שום בעיה, כי זה לרצון השם. או שליח בדין שהורג יהודי וחילל שבת. אז זה טוב או לא טוב? אם זה רצון השם זה טוב, אם זה לא רצון השם זה לא טוב. זאת אומרת, בסופו של דבר הפעולה כפעולה היא בכלל לא הבעיה שלך בתשובה. הבעיה שלך בעבודת השם היא לא מה שעשית, אלא מה שרצית. ולכן, למשל בשוגג, אז יש לך פעולה גדולה מאוד. זה עדיין לא פתור לגמרי, בגלל שאתה צריך לשים לב מה קורה עם החיים שלך, לשלוט עליהם, לדעת, לחיות במודעות. אבל מתעסק למשל, הוא פתור לגמרי, נכון? אפילו לא צריך כפרה מתעסק. הוא לא התכוון, הוא לא ידע בכלל, אם הוא דפק על השולחן. וזה הפעיל איזה מעגל חשמלי והדליק איזה מנורה תלת שהוא לא ידע בכלל שזה, הוא לא ראה והוא פשוט רצה. אז זה בכלל לא בחשבון, כי לא מתייחס לפעולה שנעשתה, הפעולה בכלל לא מענייננו, רק הרצון. כאילו באמת מה שמבדיל, עוונותיכם היו מבדילים כי אתה הולך נגד רצון השם, בזה אתה מצליח ליצור מחיצה. ומה שאתה שואל ידידיה בעצם שיש לך יכולת לרצות טוב. רגע שאתה שב בתשובה מאהבה, אז אתה עכשיו רוצה טוב. ואז רטרואקטיבית מסתבר שזה היה רצון השם שם. אתה עכשיו עם רצון השם. אז אתה מצליח לעקור את מה שהיה לפני כמה חודשים שרצית נגד השם. עכשיו אתה רוצה טוב. בסדר, אז עכשיו... אתה יודע, מישהו חווה את זה בחיים האישיים שלו. אבל אפשר להסתכל קצת ולראות את הדבר הזה. בפרספקטיבה יותר חווה.
אבל למעשה נשאר עדיין.
זה השם עשה אותך. אם הוא לא היה רוצה, זה לא היה קורה.
אז מה תיקנתי פה בעצם?
את הרצון.
את עצמי?
לא, את הרצון. אתה עכשיו עם רצון השם.
זה קשר שלך.
מעשה, מה אכפת לך שנעשה מעשה, כביכול? אם השם יתברך רצה שזה יקרה, זו אמירה מאוד מאוד רדיקלית, בסדר? זה עכשיו זה רוצה יותר מצומצם, אפשר לדבר חופשי. גם לא מקליפי. בסדר, זה אמירה רדיקלית של רב צדוק, אבל אפילו הרב קוק אומר אותה אחריו, הוא היה יביא אחרי. מה?
שלא
כבר רצדוק. רצדוק, הוא חי באיזה פריצה. רצדוק היה אחראי על הפריצה. גם הרב קוק לא כתב את זה בתור מחנך. בכל אופן, זה התפרסם. אפשר לדבר על זה. אני אומר עוד פעם, הרצון שלי ללכת נגד השם הוא מה שקורא את החיות שלי מהעולם. הוא מה שמפסיק, מבדיל ביני ובין, ביניכם ובין אלוקיכם. והמעשה שנעשה כנראה היה צריך לעשות. זה נורא להגיד את זה, אם זה מדובר על, על פגיעה ממשית, ואני לא יכול לעמוד מול משפחת, משפחה שנפגיעה ולהגיד זה היה רצון השם. אבל אני מכיר גם כמה משפחות שנפגעו ושהן מקבלות את זה ככה. משפחה מאוד קרובה אליי, שככה אני מקבלת את האסון שנחת עליי. למרות שיש להם כתובת. מישהו שהיה אשם בזה, שבגללו, זה גדלות נפש מאוד גדולה, גם אמונה מאוד גדולה. בן שלהם שנהרג מרשלנות של מישהו. והם, הם, הוא צריך לעשות את התיקון שלו, דיברנו על זה פעם, פעמיים, נכון? זה החשבון שלו. צריך לעשות את התיקון שלו, אבל אין מבחינתם, ברגע שהוא יעשה את התיקון שלו, הוא אומר, שבור פה, לקח אותו מכאן, מכאן, כאילו, לא... זה כבר נעשה, עכשיו אם אני אכעס עליו, זה לא יעזור. לא כולם עומדים בנושא, זה באמת קשה, כי באמת מישהו פה עשה עוול. אבל הוא המקל, שאיתו הקדוש ברוך הוא מרביץ. רבי נחמן פעם כותב, שהטיפשים, כלבים, הם נושכים את המקל. יש לנו שמרביץ לכלב, ולכלב קופץ על המקל. לא עושה אותו, לא מבין שמישהו מחזיק את המקל. אז זה באמת מאוד קשה, כי המקל במובן הזה, זה בן אדם בעל בחירה. אז מה, זה לא ממש. אפשר לבוא אליו בטענות, וגם כדאי לבוא אליו בטענות, כי ככה אני בא בטענות לילדים שלי. כי אני מחנך אותם, כי אני מאמין שזה הם, זה לא השם יתברך עשה את זה. אבל לאחר מה יעשה? אחר שהדברים קרו, אז אני אומר גם מה זאת עשה השם לנו. ואחרי שבן אדם חוזר בתשובה, אז כבר זה באמת יצא כאילו ממנו.
אז כל מה שנעשה במציאות זה בעצם רצון השם?
מסתבר שהוא מנהל את העולם.
לא.
כן, כן, אני מבין, אני עונה לך בצורה כאילו צוחקת, אבל כן. אין עוד מישהו שמנהל את העולם. והאוטונומיה שהוא נתן לאדם היא אוטונומיה ברצון שלנו להפנות אליו עורף. עכשיו, כל עוד אני לא מתנתק, ככה כותב הרב באורות התשובה. תסתכלו בזה, זה פסקה עמוקה, אבל היא מאוד... כל עוד, החלק הראשון של הפסקה, תדבר, תביא, רגע, לא, אין פה אורות התשובה, זה ניסי כבר... ניסינו את זה פעם. כל עוד הבן אדם, בחלק הראשון הרב כותב, כל עוד הבן אדם אוחז את החטא, אז הוא בבעלותו. עד שהוא מיידע אותו, קוראים לזה מצוות וידוי, הוא זורק את זה ממנו. כן, וידוי כידוע זה לא ככה, זה ככה. שמנו, אגדנו, כן? זה הפוך מה... ככה אומר הרב עובדיה, זה רק... לנער את השק של הקמח בשביל הסימון, יש לך מלא חטאים, תעשה ככה, תזיז את זה, יש עוד מקום. באמת התחושה היא שאני לא רק דופן, אלא שאני מתנקה מזה. ברגע שהבן אדם עושה וידוי, אז הוא מיידע את זה ממנו. אז ניתק הקשר בינו לבין המעשה, כי הוא ניתק את הרצון. וממילא זה כבר עובר לשלב ההנהגה העליונה, ככה אומר הרב קור, שהוא ממש כאילו... זה פסקה מדהימה. בפער בין החלק הראשון שלה לשני, בחלק הראשון זה התגלות של הרמב״ם בהלכות תשובה בשיא תפארתו, בוידוי והאחריות של האדם. הרי מה הרמב״ם מחדש לנו בהלכות תשובה? שני פרקים הוא מקדיש לבחירה החופשית, כן? פרק ה' וו' בהלכות תשובה, הרמב״ם מבאר את העיקרים של הבחירה החופשית. למה פה? למה דווקא בהלכות תשובה? אם זה עיקרון כל כך חשוב, תגיד את זה בהלכות יסודי התורה. זה הסיפור של התשובה. אתה השם, אתה החוטא, אתה שב בתשובה. אף אחד אחר לא עושה לך את זה. הכל בידיים שלך. זה קצה מאוד חזק של השליטה של האדם על המציאות. כל מה שקרה, קרה בגללך, ולכן אתה לוקח את זה אחריות, ואתה גם מתנקה מזה. ואחרי זה, פתאום הכל נמסר למפרע לרשות ההנהגה העליונה. תתווך א' כוכבית, או א' אחד, או תת זין א' אחד. תקלו. כן, אז זה לא ישב לך טוב.
מה זה?
זה לא ישב לך טוב מקודם. מה רצית?
אבל זה כאילו, זה קצת
סותר
את התורה בעצם. זה להגיד שכל מה שבעולם זה רצון השם, אז אין לך כאילו מחויבות למשהו. או שגם רצון השם זה לחזור בתשובה, ואז ככה זה הופך את החטא לרצון השם.
כל זה רצון השם, תראה, זה שאלת הידיעה והבחירה, שגם...
זה ידיעת השם, אז לא רצון השם.
אבל הידיעה שלו זה מה שגם פועל את העולם, זאת אומרת, מה הוא רוצה ומה אתה יכול לעשות. זה נכון שאפשר להגדיר את זה איך הידיעה, אבל הידיעה שלו זה גם בגלל, אף אחד לא מכריח אותו לדעת מה יהיה. זה לא איזה תוכנית כתובה, הוא כותב את התוכנית, על פי רצונו.
אז בעצם כל מה שאני
אעשה... מעל הידיעה יש רצון. כתר נקרא רצון, הוא מעל החוכמה. זה שהוא יודע מה יקרה עוד יומיים, בגלל שהוא רוצה שזה מה שיקרה עוד יומיים. זה לא בגלל שאיזה מלך אחר מאיזה עולם מקביל אלינו נתן לו איזה תרשים של מה שיקרה. השם יתברך יודע מה יהיה בגלל שכך הוא רוצה שיהיה. הוא לא משועבד לאיזה חוק, הוא ברא את החוקים.
נכון, אבל הוא רוצה שנקיים את התורה גם.
נכון.
אז בעצם...
אז האוטונומיה שלך זה לרצות. טוב.
למה הוא ברא את זה הרע?
לא זה?
למה הוא ברא את זה הרע?
כדי שנלחם.
בסדר, אבל...
נגח את הסיכון שיכול להיות שיש לו פילוסיה.
בסדר. ואם אני לא אחזור בתשובה? אז הוא לוקח גם את האופציה שאני רק חזור בתשובה.
לא, בתחום של הרצון זה כביכול האוטונומיה שהוא נתן לנו, כביכול, וזה כאילו אנחנו נידונים על מה שרצינו. הכוח שהוא נתן לנו, הסתלקות כביכול מהשליטה המוחלטת בעולם, זה על הרצון שלנו. בן אדם יכול לרצות להפנות עורף להשם דברה. ועל זה, החיבור ביני לבין השם יתברך זה שאני רוצה את רצונו. אין בינינו חיבור, זה פער אינסופי. באופן כללי, בעולם הרוחני, קרבה ומרחק זה לא שאלה של קילומטרים. זאת אומרת, אני מאוד קרוב אליך עכשיו. מה אני קרוב אליך? שהדברים שאתה רוצה גם אני רוצה, ושיש לנו איזה הבנה הדדית, השוויית רצונות זה נקרא. בין בעל אישה. אינטרס משותף, לפעמים זה יכול להיות הפוך, כאילו, שאני מנצל אותך ואתה מנצל אותי, למען אינטרס משותף של שנינו. זה טרמינולוגית, יכול להיות שהתכוונת לצד הטוב של זה, אבל אני אומר טרמינולוגית, העולם שאומר אינטרס משותף, אז הוא אומר בוא, אני אנצל את היכולות שלך ואתה את שלי, בשביל איזה אינטרס משותף, וזה בעצם חיבור חיצוני לגמרי. אבל אם בעצם יש לנו, ברצון שלנו אנחנו מחוברים, אז אנחנו בונים ביחד פרויקט משותף, זה החיים שלנו, הידידות בינינו דרך השוויית רצונות, כאילו, ואז יש בינינו קרבה אמיתית. אז גם הבעל והאישה יכולים לנצל אחד את השני. יש משהו נשי ומשהו גברי, וכל אחד מרוויח מהשני משהו, ואז בסך הכל החיים של, של כל אחד יוצאים יותר מוצלחים. אז אין ביניהם השוואת רצונות ממש, אבל ברגע שיש אהבה ומבט של, של השוויית רצונות אחד לשני, של, של רצון לרצות זה, אז, אז יש חיבור גדול ביניהם. ברגע שזה מתנתק, אז זה, זה מתנתק. זה המרחק בין בעל אישה, אני לדודי ודודי לי, גם אנחנו עם השם מדבר, זה מערכת היחסים. אנחנו רוצים את הרצון שלו, זאת אומרת, אנחנו רוצים לקבל את השפע הרוחני שהוא מוריד אלינו, דרך התרי"ג מצוות, דרך כל התורה ודרך כל השפע שהוא רוצה להוביל בעולם, אז, אז הוא שמח, אנחנו עושים לו נחת רוח. מה זה עושים לו נחת רוח? אנחנו יוצרים לו פה בעולם הזה מנחת, כן? כמו מנחת מסוקים, הוא יכול לנחות פה. חתן זה אותיות נחת, כן? יש לו איפה לנחות, לרוח. אנחנו הכלי של הרוח, אנחנו אומרים, תשפיע עלינו, אנחנו רוצים לקבל את כל הטוב שלך. אנחנו, אתה רוצה להשפיע עלינו טוב, אתה רוצה לתת לנו אור ושפע, גם אנחנו רוצים לקבל. מה הדרך לזה? תרי"ג מצוות, עשים ולווים, קדימה, ללמוד תורה, קדימה, אנחנו רוצים לתת לך אפשרות להשפיע עלינו. אם אנחנו חוסמים את זה, אז הוא רוצה להשפיע, ואנחנו חוסמים. אנחנו לא נותנים, או שאנחנו מזיקים לכל הצינורות האלה.
אז מה העניין של קורבן בתור כפרה אחרת? כאילו, אם זה מספיק שהרצון ש...
טוב, אז דיברנו בפעמים הקודמות, אבל האמת היא שגם דילגנו על זה. זאת אומרת, זה בפרק ב' פרק ב' או ג' הוא מדבר על הקורבן, תסתכל. בפרק ב' באיגרת התשובה, שהקורבן הוא מין ניסיון, כמו שאני ואתה יכולים, העיקר זה התשובה בסוף, כן? אבל אני רוצה, אחרי שסידרנו את האישורים בינינו, את ההדורים בינינו, אני רוצה גם כאילו להיות ידיד ידידיה, ממש להיות ידידים. אז אני שולח לך איזה צנצנת דבש מקראת השנה הקרובה עם רימון ותפוח ותמרים, ואז המערכת היחסים בינינו היא לא רק שעכשיו זה בסדר, אלא שאנחנו כבר, אני נותן מעצמי משהו, אני מתאר לא ליפול להרגשה שקדוש ברוך הוא אוהב כבשים, מה שקרה בסוף בית ראשון, שהם היו בטוחים שהוא נהנה מהכבשים שלהם, ואז זה היה מנותק מהתשובה. אתם מכירים את הפרקים האלה בישעיהו. גם
אצל שאול.
מה? גם אצל שאול, כן. עוד קצה אחד של הדבר הזה מופיע באורות הקודש בעמוד מ"ב. אורות הקודש ג' עמוד מ"ב, יכולת החפץ. היכולת האלוהית ג' הרצון היסודי היוצר. מכירים אנו את הרצון הטוב ליסוד ההוויה, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא לייסד את ההוויה ואת המציאות כולה, היא מיוסדת על תמציתו. ממה המציאות מיוסדת? על התמצית הרצון של השם לייסד את ההוויה. מתגלה יסוד עולם זה, כלומר העולם מושתת על הרצון של הקדוש ברוך הוא שיהיה עולם, שיהיה הוויה. הוויה זה שם הוויה שהוא מהווה את העולם. מתגלה יסוד עולם זה ברצונו של האדם. השפעתו מתגדלת כל מה שהוא מפתחו יותר. זה מבהיל. הרצון לייסד את ההוויה נמצא ברצון שלנו. כי אנחנו חלק השם עמו. אנחנו חלק מהפרויקט. אותו הטוב הרצוני המונח בעומק אמונת השם, זהו הגרעין שהכל צומח ממנו. שורשיו, גזעו, ענפיו, עליו, ציציו ופריו, אינם המעשים והתורות. הם הם המרבים כלים להוסיף לשד חיים לכל ההוויה כולה. מי מוסיף חיים לעולם הזה? אני. אני משפיע חיים לעולם. אני לומד עכשיו תורה איתכם. אנחנו פה, החבורה הזאת, לא לגמרי מודעים למה שאנחנו עושים. נראה לנו שאנחנו נהנים מתורה, איזה חוכמה, ואם אנחנו מכוונים לשם שמיים באמת הלימוד שלנו, אנחנו עכשיו משפיעים שפע בעולם, מחיים את העולם. אנחנו עכשיו באמת יוצרים מציאות על ידי הלימוד תורה שלנו, שאנחנו מתאמצים להבין את דברי האדמור הזקן ואת הרב קוק. אנחנו עכשיו על ידי זה משפיעים בעולם חיים. זה, 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 זה השותפות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. מרבים כלים להוסיף לשד חיים לכל ההוויה כולה, לכל הנשמות ולכל המעשים. נקודת הצדקות שבכל לב, אל תגידו שרק צדיקים עושים את זה, בכל לב יש איזה נקודת צדקות, היא מכון החיים ויסוד קיום העולמים. שהנקודה משתלמת בלב יחידי סגולה עד שהיא מתרחבת על כל המאוויים. יש צדיקים שאין להם שום דבר, שום מאוויים, אלא רק רצון השם. הם לא רוצים שום דבר, אלא רק את רצון השם. זהו באמת האדם המתעטרת בכל שטח המדע והדמיון של הנפש, זהו באמת האדם היסודי שכל טוב העולם בידו, ואור השם לאמץ כוח החיים של כל היקום על ידו מופיע. והקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אל, שנאמר ויקרא לו אל, ומי קראו אל? אלוקי ישראל. ככה אפשר להבין את הפסוק הזה גם הפוך, נכון? ויקרא לו אל אלוקי ישראל. נראה לי שיש פרשנים שאומרים ככה, אם לא, אז בוודאי יפרשו ככה. ויקרא לו יעקב אל אלוקי ישראל. והרב קוק מסביר בעקבות, אני חושב, פרשנים אחרים שם, שהקדוש ברוך הוא, חזל, אני חושב, אומרים את זה. זה גמרא בעצם. ויקרא לו אל, מי? אלוקי ישראל, קרא ליעקב, אל. שהוא גם כן יש לו כוח. כל דיבור היוצא מנקודת הטוב של הרצון שהמוסר האלוקי שרוי בו לפי עומק אמיתתו, לפי גודל התפשטותו במעשים, לפי רום הכרתו בשכל, כך הוא יוצר ופועל. משך החיים של ההוויה, יצירת ברואים, איגלה טילטה וגברה. זה סיפורים בגמרא שקראו שאנשים יצרו פה בעולם מציאויות, חיים. אינם באים על ידי התעלות החפץ של קדושת נקודת הרצון לרום גובהו. הלימודים הרזיים, אתם מבינים שזה כבר מדרגות גבוהות גם של השגה וגם של רצון, בספר יצירה עוזרים לבסס את הרצון להוציא כלי למעשהו. אנו עולים בערך הרצון הגבוה למעלה עד שאנו אומרים סיבת חיוב המציאות הוא טוב הרצון המוחלט, צדיק השם לעולם יסוד עולמי עד. ודרך הרצון הכל מתעלה ואיבאו צדיקי ברו אלמה. אנחנו יכולים לברוא את העולם. שנאמר, זה הפסוק שהזכיר לי פה את בעל התניה, אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. ליקה אבונות, ליקה הבדלה. משפט מזעזע. האבונות הם יוצרים את ההבדל, אבל אם אין אבונות, אין הבדלה. מן דנפח, מתוכי נפח, אנחנו חלק משם הוויה, אנחנו חלק מהבריאה, אנחנו חלק מהיצירה של העולם. הקדוש ברוך הוא דרכנו מופיע, ואנחנו עם הפעולות שלנו מורידים את השפע, אנחנו חלק מהסיפור. ליקה אבונות, ליקה הבדלה. אבל אם יש אבונות, אז זה הכרת שאיתו התחלנו. וזהו עניין הכרת, אנחנו חוזרים לנתניה. וזהו עניין הכרת, שנחרט ונפסק חבל ההמשכה משם הוויה ברוך הוא שנמשכה מהיתתה, כנעל. כמו שנאמר בפרשת אמור ונחרטה הנפש, האם מלפני אני השם, מלפני דייקה. כלומר, הקדוש ברוך הוא החיה דרך שם הוויה, והוריד את היה התחתונה אלינו לתוכו, וברגע שאנחנו לא רוצים לעשות את רצונו, אז אנחנו מנתקים את הקשר. ברגע שמנתקים את הקשר, נגמר הכל. קרת. זה חרב פיפיות. הקרבה להשם הגדולה הזאת, שאנחנו חלק משם השם, ברגע שאנחנו לא, אז מפסיק. אף יצור בעולם לא נענש בקרת. השמדה טוטלית. בגלל שהוא הלך, כי אין לו אפשרות. הוא כל הזמן, השם יתברך מופיע דרכו. אין, זה לא תלוי בו. כל הצפרדעים, כל עצי השיטה המלבינה, כל הכוכבים, שמי השמיים והמלאכים, אף אחד לא מתחייב כרת, אף אחד לא יכול לכרות, זה לא בחירי בכלל, הוא זרם החיים עובר דרכו. אבל אנחנו דווקא לגודלנו יכולים להנש בקרת, ובשאר עבירות שאין בהם קרת, על כל פנים הם פוגמים את הנפש כבנודע, ופגם הוא מלשון פגימת הסכין, והוא על דרך משל מחבל אב שזור מתרייג חבלים דקים, כך החבל ההמשכה הנ"ל כלול מתרייג מצוות, כשעובר חס וחלילה על אחת מנה, נפסק החבל הדק וכו'. אך גם בחייו קרת ומיטה, נשאר עדיין בו הרשימו מנפשו האלוקית, ועל זה יכול לחיות עד 50 או 60 שנה ולא יותר. ויש כאילו עוד קצת חיים שלמרות שנפסק כבר הזרם, עוד מהזרם הקודם שהגיע, אז עוד תופס עוד כמה שנים. אבל הנוכחות של השם התברך אצלנו בשיא גודלה, היא זה שנותנת שכל ההוויה כולה עוברת דרכנו, אלא אם כן אנחנו לא רוצים, ואז זה נגמר, וגם אנחנו נגמרים, ואז יש קרת. פה, לכאורה, אנחנו לא יכולים להזיק לשם הוויה. אנחנו יכולים להיות חלק ממנו, או להיפרד ממנו. לסגור את הברז ולהתעיין במציאות.
אבל
ברגע שאתה מפסיק, אז החלק הוויה שלך, אתה לא רוצה לא רוצה את החבל, אז זהו, אז ניתק. אז השם יתברך לא מפסיק את הנפיחה, כאילו אתה שם מחסום מה הרוח שמגיעה, וזהו, זה נפסק, וזהו.
אתה יודע, אבל כמו שגם שאתה קוטע, זה כזה, כאילו,
הקדוש ברוך הוא נמצא איתו ביחד. אז זה עולה, כביכול.
לא
בטרם.
לעבורות אחרים, אז כן? שאין לו
כאן. אז יש פגימה, יש פחות שפע, נכון? עד שזה מגיע למקום ש... פחות שפע יורד אליך, ואם זה קרת, אז זה נפסק לגמרי. ואז אתה יוצא מהסיפור. החליט להפסיק את המערכת היחסים הזאת. זה כאילו רק כמו מה שדיברנו בעשה ולאו, אז אתה לא רוצה את השפע, אז אתה סוגר את הברז, אז אין, אז אתה לא משכן לשם הוויה. הבעיה מתחילה
שאנשים לא מתים.
זה בפרק ו'. בסדר? בפרק הבא, בואו נראה רק את המשפט הבא. אמנם זהו בזמן שהיו ישראל מדרגה עליונה, שהייתה השכינה שורה בישראל בבית המקדש, ואז לא היו מקבלים חיות לגופם רק על ידי נפש האלוקית לבדה מבחינת פנימיות השפע שמשפיע זאת אצלכם. אין סוף ברוך הוא על ידי שם הוויה ברוך הוא כנ"ל. אך לאחר שירדו ממדרגתם וגרמו למעשם סוד גלות השכינה, כמו שנאמר בפסוקים שקראים חן, דיינו שירדה השפעת בחינת היתתה הנ"ל ונשתלשלה מדרגה למדרגה למטה מטה, עד שנתלבשה השפעתה ביהיו תפירות דנוגה וכולי וכולי וכולי. זאת אומרת, ההנהגה הזאת נגמרה, ואנחנו היום חיים בהנהגה אחרת, שבעקבותיה הוא מסביר איך זה יכול להיות שאנשים שעברו על כרת חיים מעל 60-70 שנה. בהנהגה הזאת כביכול החיות ממשיכה להחיות אותנו, גם אחרי שאנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים, ואז אנחנו כאילו עדיין דפוסים עם המלך. ותופסים אותו, הולכים לטייל איתו בכל השכונות התחתיות בעיר, בכל התינופת שנמצאת בתוך העולם התחתון הזה. אנחנו מלכלכים כביכול, מכריחים אותו כביכול להסתובב עם המעשים שלנו ולהחיות אותנו כל הזמן. וזה כבר נזק גדול מאוד. אתה תופס את ההיא התחתונה הזאת, ומוריד אותה למקום הכי נמוך, ויוצר ממנה עולמות הכי רעים, והיא ממשיכה להחיות דברים ש... כאילו, ראש הממשלה מוכרח לחלק תקציבים למחתרת שפועלת נגדו. החמאס, מדינת ישראל מממנת את מי שהולך נגדה. הקדוש ברוך הוא מחיה את מי שפועל נגדו ומייצר תאים מחתרתיים נגדו. זה נזק כבר גדול, זה אנחנו, כן? התאים המחתרתיים האלה, בסדר? זה לא איזה... זה אנחנו שאנחנו חוטאים, על זה מדובר. בפרק ו' הוא מסביר עד איפה אנחנו יכולים להזיק, כאילו. בפרק ה' שהעולם הוא יותר גדול, אז הנזק הוא גם... אז כן, לא, 0-1. אני איתו או לא איתו? ואם אני לא איתו, אז השם יתברך בשלמותו, ואני נפרד מהסיפור. אבל אם... אז הפחד לחיות בעולם כזה, זה מפחיד מאוד, כן? שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל אחרי חטא העגל. פנה ילכו והניחותי לך, עזוב, שזה לא יהיה, כן? שלח מלאכי לפניך, אם אני אהיה שם זה יהיה מסוכן, אתם לא תעמדו בזה. חרה אפי וזה ייגמר, צ'ק צ'ק, זה לא, אתם לא תעמדו בהנהגה הזאת. אני, הנוכחות שלי כל כך כבדה, זה יפרק אתכם, אתם לא עומדים בזה. תחתכו מהר את החבל ויגמר לכם החיות ואתם יגמרו לגמרי. אז בואו נעשה הנהגה אחרת. ומשה מבין את הנזק, הוא מתחנן, אם אין פניך הולכים עמנו. כן, ובמה יוודא איפה, כי נפלינו אני ועמך מכל הגוי אשר על פני האדמה. אז מה, אז אנחנו כמו כל הגוי, סתם, כאילו שאתה מנהיג אותנו כמו את המקקים וכמו את כל העולם, כאילו אנחנו חלק מההנהגה הרגילה, לא מה הדבר הגדול הזה שהיה בפרק ה' שזה אצלנו. סתם, אז חבל, אל תנסה, זה לא יעבוד, הם לא עומדים בזה. ואז חזק וברוך. וואה. תראו, אני ממליץ לכם על ההנהגה הזו מיוסד, רציתי להספיק את זה.